בוקר טוב, אנחנו פותחים את ספר, פותחים את ספר במדבר, וגם יש לפנינו חג שבועות, אז אנחנו נתייחס לשני הדברים. שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגלותם. אומר רש"י, לבית אבותם, מי שאביו משבט אחד ואימו משבט אחר, כן, האבא משבט יהודה, האמא הגיעה משבט בנימין, יקום על שבט אביו. מי שקובע את השבט, זו לא האמא, זה האבא. אני רגע שם את הדבר הזה בצד. אחד הביטויים החזקים ליסוד הזה, שהאימא היא לא דומיננטית בקביעת השבט, אנחנו רואים בהולדת השבטים. עם מי התחתנו השבטים? נחלקו במדרש, מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה, האם האחים הקדושים התחתנו עם האחיות שלהם, שלמאן דאמר שאומר שהתחתנו עם אחיות התאומות, לא הכוונה, יש מסבירים, לא הכוונה עם האחיות התאומות שלהם, אלא עם כל אחד נולד אחות תאומה ומישהו משבט אחר התחתן. זאת אומרת, הם לא היו מאותה אמא, הם היו מאותו אבא. למה לא מאותה אמא ומאותו אבא כן? כי לבן נוח, אחד מהראיות אסורות לבן נוח, זה אחי מאותה אמא. אבל אחי מאותה אבא, מותר לבן נוח להתחתן. וכיוון שעדיין לא ניתנה תורה, נהגו מצוות, שבע מצוות בני נוח, אז התחתנו עם אחיותיהם מאבא ולא מאימא. דעה שנייה בגמרא, במדרש, רבי נחמיה אומר, מה פתאום? כנעניות היו. התחתנו עם כנעניות. יש אחת, אומר רבי נחמיה, אבל משפט קשה. אומר רבי נחמיה, מה כתוב כל, ויבואו כל בניו ובנותיו לנחמו? אומר, הקלות קרויות בנות. אבל באמת היו כנעניות. הייתה בת אחת לא כנענית, בת אחת שפרסמה הכתוב, דינה. אומר המדרש, ולוואי קברה. מה זה ולוואי קברה? זה מה שיש לך לומר על דינה? עשתה לו תיקונים. זה הפשט. שננסה והלכה ויצא החוצה, ותר לראות בבנות הארץ. זה שיטת רבי נחמיה. בין אם נאמר, הרמב"ן מצדד, וזה רוב הגישה של רוב הראשונים, בשיטת רבי יהודה, שהאחים הקדושים הקפידו לא לשאת כנעניות, ולא התחתנו עם כנעניות, אלא התחתנו עם אחיותיהם, ואומר על זה הרמב"ן, ועל דרך סברה איננו נכון שיסו כולם כנעניות, שיהיה בנוחלי הארץ מזרע כנען, העבד הארור, כמו מזרעו של אברהם, והכתוב ציווה להחרימו ולא תהיה לו שארית ופלטה. איך אתה יכול לעלות בדעתך שהתחתנו עם כנעניות אחרי שקיללו אותם? אבל פה, לפי הטעם של הרמב"ן, זה דווקא כנעניות לא. אבל אולי מימים אחרים כן. והרמב"ן משמע שהוא די דוגל בשיטת רב יהודה, שהתחתנו עם תאומות, אבל מה שבטוח, אין לשיטת רב יהודה, אין לשיטת רבי נחמיה, מסופר לנו משהו על נשות השבטים? יש לנו שתי נשים שאנחנו יודעים שהתחתנו עם השבטים. הראשון זה יהודה, זה לא בדיוק עם מי הוא התחתן, הרי לא כתוב, כתוב וירא שם יהודה, בת איש כנעני ושמו שהוא, אנחנו יודעים מי היה חמיב, אנחנו יודעים שהיא הייתה בת של כנעני, שלחלק מהפרשנים הוא נשא כנענית, יהודה, כמו שכותב על מלבים, שבגלל שהוא נשא כנענית, אז השמות נולדו לו, לכן קרא שני הבנים הראשונים ער ועונן, על שמה שסופם לרע, כי לא נתקיימו. למה? כי נשאת הכנענית, כך אומר הרמלבים. השלישי נקרא שלה לטוב. כתוב, כי אז היה בכזיב בלדתה, אותו שהוציאה מעיר אביה וגיירה. כך מסביר המלבים. שברגע שהוא הרחיק את הבת שלו מבית אביה, הוא גייר אותה, ולכן הוולד השלישי עלה יפה. אבל מה אנחנו כן יודעים? שאחר כך יהודה בא על מי? על תמר? תמר ודאי הייתה. תמר הייתה הבת של מי? הבת של שם. הבת של שם, זאת הייתה תמר. הייתה מהשופרה דשופרה. היא תוותה להעמיד מלכים מיהודה. ויוגד לתמר לאמור, הנה חמי חולה תמנת על הגוד צונו, ותעשה בגדי על מעונותה, וכולי. ויומר צדקה ממני, ואז כתוב, ולא יסף עוד לדעתה. רשי שם מביא מחלוקת. האם לא יסף עוד לדעתה, כפשוטו, או לא פסק לדעתה. זאת אומרת, התחתן איתה. יותר מזה, אומרים שבזמנם היבום, כשהבנים לא היו מייבמים, האבא היה מייבם. אם הבמים לא, האבא היה מייבם, ולכן לא היה פה שום איסו. הגמרא גם אומרת שיהודה מברר איתה מה המקור שלה, ואם היא טבלה, אם היא תאורה. אז לא, אז אנחנו יודעים שתמר, אנחנו יודעים מי הייתה אשתו של יהודה. אני רגע קופץ למגילת רות, במגילת רות, והיא ואיתך כבית פרץ, אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע, אשר ייתן השם לך מן הנערה, לך מן הנערה הזאת. ואלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, וכולי וכולי, עד דוד. זאת אומרת, יש לנו פה בעניין המשיחים, התורה כן מגלה לנו, מי הייתה אשתו של יהודה. זה משיח בן דוד, מה עם משיח בן יוסף? גם אשתו של יוסף, אנחנו יודעים מי הייתה. מי הייתה אשתו של יוסף? הסנאט. הסנאט הייתה אשתו של יוסף. מאיפה היא באה הסנאט? אפשרות אחת, הייתה הבת של פוטיפר. כמו שאומר הדר זקנים, אבל זה לא מסתדר עם זה שהוא היה סריס, נכון? אז יש אומרים שהוא הסתרס, שלא כדרך, הוא הסתרס אחרי זה. אבל הייתה לו בת, אבל הדר זקנים הביא את הפירוש הידוע יותר, שהסנאט הייתה הבת של דינה ושל שכם. והיא התגלגלה, לא רצו אותה, כי הייתה בת שהגיעה מאונס, התגלגלה למצרים, ויעקב תלה לתליון פה, שידעו שלמי היא שייכת, ויוסף מוצא את התליון הזה ומתחתן איתה. אז הסנאט, גם יש לנו סבורה שהייתה יהודיה. הנקודה הזאת, מה שבטוח, שמלבד יהודה ומלבד יוסף, אין לנו מושג מי היו האימהות. מי היו נשותיהם. הכתוב לא מדבר עליהם, לא מספר עליהם. לעומת זאת, אצל מי אנחנו רואים הרבה הרחבה, הרבה מאוד הרחבה. ארבע אימהות. אומר המסכת הקטנות במסכת שמחות, אין קוראים לאבות אבינו אלא לשלושה אבות, ולא לאימהות אמנו אלא לארבע אימהות. ואנחנו יודעים עוד כמה הכתוב מעריך. אני קופץ שוב למגילת רות. מה כתוב אחרי שמגילת רות באים ואומרים לה שיהיה ביתך, ומברכים את בועז, והיא ביתך כבית פרץ, על זה אומר, כתוב אחרי זה עוד במגילת רות, ויאמרו כל העם אשר בשר והזקנים, עדים, ייתן השם את האישה הבאה על ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל, ועשר חייל באפרתה וכו'. זאת אומרת, את רות נותנים לה ברכה בשני כיוונים. נותנים לה גם ברכה שתהיה כמו האימהות, ונותנים לה גם ברכה שתהיה, שהוולדות היוצאים ממנה, עולה ולבועז, יהיו כפרץ, וששושלת המשיחים, שושלת המשיח תצא ממנה. בוא נעזור רגע את רות, אנחנו נחזור אליה בסוף. אני רגע רוצה לעמוד על ההבדל הזה. למה ההבדל הזה הוא כל כך צועק בתורה? למה ארבע אמהות זכו ליחס כל כך כל כך חזק דומיננטי, לעומת נשות השבטים שלא זכו לשום פירוט מלבד שתי נשים שהסברנו שהיה בהם משהו מיוחד, כי ענייני משיחים יוצאים מפה. מה החלוקה בין זה לזה? אז קודם כל, זה ההבדל, כשאנחנו, איך אנחנו, לפי מה קובעים לאום? לפי מה קובעים לאום? לפי האמא או לפי האבא? פתחנו בזה שהשבטים נקבעים לפי האבא. לפי מה קובעים, האם אדם יהיה, האם הולד יהיה יהודי או גוי? לפי האמא. נכון, זה גמרא במסכת קידושין, וכל מי שאין לה עליו ולא על אחרים קידושין, הולד כמותה. ואיזה זה? זה הולד שפחה ונוכרית. לא תופסים בהם קידושין. אומר לנו רשי, הולד נוכרית, נוכרי. הולד הולך אחר האמא. למה הולד הולך אחר האמא? למה בשבטים, למה בעניין שבטים, או כהונה לוויה ישראל, אנחנו הולכים בתר האבא, ולמה בזה אנחנו, בלאום, אנחנו הולכים בתר האמא? אני שואל למה, את זה אני הבנתי, זה מה שאמרנו הרגע. מה אתה, מה הסברה בדבר הזה? אם אתה כזה, בוא תקבע כבר, הכל לפי זה. אפשרות אחת, דבר שנאמר, האישה, אנחנו יודעים בדיוק מי היא, מה היא. אנחנו יכולים להוכיח על כל תינוק שנולד מי אבא שלו. אז זה הסבר אחד. זה לא ההסבר הנכון. לא בגלל זה. יש עניין מהותי שהאישה קובעת את הלאום של הולד, ועניין מהותי למה האבא קובע את השבט, ואחרי זה לאיזה מחנה הוא שייך? למחנה כהונה, לוויה או ישראל. אנחנו נעמוד על הנקודה הזו היום, ובסוף בסוף אנחנו גם ניקח עיקרון לחיים מהדבר הזה. מה? זה, כן, זה בגלל שזה מהאימא, אבל אני שואל למה? אנחנו שואלים למה? טוב, אז ככה גם נפסק בשולחן ערוך, באבן העזר, מקור 13, ולד שפחה ונוכרית, בן שנתעברו מקשר, בן שנתעברו מפסול, סליחה, ולד שפחה ונוכרית כמותן, בן שנתעברו מקשר, בן שנתעברו מפסול. למשל, ממזר של בעל נוכרית, מה יהיה הולד? גוי לכל דבר ועניין, הוא יכול להתגייר והוא לא ממזר. בסדר? זה אחד מה... אומרת הגמרא בקידושין, מאיפה יודעים שהולד הולך אחר האמא? יש לזה פסוק. אמר קרא לא תתחתן בם. השכחה נא דלא תפסה בקידושין. אנחנו יודעים מהפסוק לא תתחתן בם, שלא תופס קידושין בנוכרית. ולדה כמותה מנהלן. מי אמר לך שהולד הולך בתר האמא עם נוכרית? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, דאמר קרא כי יסיר את בנך מאחריי, בנך הבא מישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה. אנחנו לא ניכנס ללימוד, אבל יש לזה פסוק. יש לזה פסוק שהאישה, שהולד הולך בתר האימא. מאיזה שלב הדבר הזה התרחש? אומר הפני יהושע, ממתן תורה. ממתן תורה, הולד הולך בתר האימא. תראו את הפני יהושע במקור 15. כיוון שניתנה תורה, נתחדשה הלכה, שלא יהיה שום צד אישות בבין ישראל לעקום. ואדרינן, לעיקר מילתא. דאובר ירח אמוהו, איך דלא שייך תפיסת קידושין ואישות. ומשום אחי אין קרוי בנך, אלא בנה. אם כן הוא הדין להפך, בבין ביתך, בא מן העקום, קרוי בנך מהאיתם הגופה. דבטר דידש הדינן לי, דאובר ירח אמוהו. הפני יהושע אומר לנו שני דברים. קודם כל תדע לך, שהדבר הזה נתחדש במתן תורה, לפני מתן תורה, זה עוד לא נקבע הלכה הזו. הדבר על ולמה, מה הסברה? עובר ירח אמו. עובר ירח אמו, זה אומר שכל העובר מתהווה ממה? מתהווה מהאימא. הוא מקבל את כל התכונות שלה, הוא מקבל את כל המהות שלה, ולכן הוולד הולך כמותה. הרמב"ן חולק. הרמב"ן אומר שמעת שבא אברהם אבינו בברית, היו ישראל, ובגויים לא התחשבו. מאותו רגע הם נחשבו כיהודים. עכשיו בוא נשאל, אם ככה...
היה גם את הגר, והיה הבן שלה, ישמעאל, מי הוא נשאר? בן הגר.
הוא בן הגר.
ואצל יצחק הוא בן שרה ואברהם, כן?
נכון, נכון.
רואים את זה שם אחר.
אז עכשיו מה נשאל? אם האחים השבטים נשאו נוכריות,
אז זה הולך כמו אמא.
כמו מי זה הולך? אז איך הם יהודים? אלא באמת, השיטת הפני יהושע היא יותר אלא אם כן, נסביר שהם לא נשאו נוכריות, כמו שכולם מתאמצים לעשות, למשל שאול בן הכנענית, מה מסבירים מי זה בן הכנענית? דינה. השאול היה הבן של דינה, שנבלה לכנעני. בסדר? אז הראשונים מתאמצים להסביר, אבל כשאתה קורא בפשט, כמו שמסביר אבן עזרא, כמו אנחנו חייבים לומר כמו פני יהושע, שעד מתן תורה, הוולד לא התייחס, הוולד התייחס ללאום שהוא שייך, לאיפה שהוא גדל, בעם שהוא גדל איתו, לא בתר אמא, לא בתר אבא, אלא איפה שהוא גדל. לעומת זאת, אחרי מתן תורה, הכל הולך בתר האמא. מה היה מיוחד שם במתן תורה? מה היה מיוחד? מלבד זה שקיבלנו את המצוות. אבל היה עוד משהו מיוחד. שאולי המשהו מיוחד הזה גרם לקבוע את ההלכה המיוחדת הזו, שהכל הולך בתר האימא. כשבא נחש על חווה, אומרת הגמרא במסכת שבת, הטיל בזוהמה. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן. אחרי זה הגמרא אומרת שחזרה זוהמתן במה? בחטא העגל. אני פותח סוגריים, אומרת הגמרא, עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני, לא פסגה זוהמתן. אמר לרבה, חברי דרבה לרבשי, גרים מהי? מה תעשה עם הגרים? אמר לי, אף על גב דהינו לא אהבו, למרות שהם לא היו, מזלה היו אהבו, המזל שלהם היה שם. זה נחשב כאילו הם היו שם, דכתיב, את אשר ישנו פה עמנו היום. לפני השם אלוקנו, ואת אשר איננו פה עמנו היום, נכון? טוב, עכשיו מה אנחנו מבינים מהגמרה הזו? קודם כל, אצל מי הייתה הזוהמה? ההנחה שטיל את הזוהמה אצל מי? הטיל אצל האישה. מה זו הזוהמה הזו? אנחנו ניגע בהמשך. עם ישראל שעמד על הר סיני פסקה זוהמתם. התנקו, בעיקר מי התנקתה? האישה. כי אז עיקר הזוהמה הייתה אצלה. ישראל שחטו בעגל, חזרה זוהמתם. מי לא חטא בעגל? אנשים לא חטו בעגל. עכשיו אתם מבינים מה זה? מה זה אישה? מה זה רחם? איזה טהרה זה? רחם של אישה שעמדה במעמד הר סיני? כשהקדוש ברוך הוא רוצה לייצר עם קדוש לאלוהיו, מה צריך? צריך למצוא חממה שזה בית גידול קדוש. אני כרגע לא מדבר על ההתנהגות של בן אדם. עצם זה שעומדת אישה יהודייה, היא נקייה מזוהמת הנחש, בא ריבונו של עולם ואומר, אני הוולדות שיחשבו יהודים, זה רק ולד שגדל במה? בבית גידול כזה טהור. ולכן באה התורה ומה אומרת? ממעמד הר סיני, לפני מעמד הר סיני, הזוהמה לא נתנקתה. אז זה פחות משנה אצל מי הוא גדל. האם כאן או כאן, עדיין הזוהמה לא היה ניקיון של הזוהמה. מעמד הר סיני הביא את האישה למעמד אחר. הוא שם אותה במקום של טהרה. ובא הלכה וקובעת שוולד, חשב יהודי או לא יהודי, זה תלוי לפי איפה הוא גדל. האם הוא גדל במקום טהור? או הוא גדל במקום תמה. אם הוא גדל במקום טהור, קרי רחם יהודיה, הוא יחשב יהודי. גדל ברחם נוכריה, זה בכלל לא משנה מי אבא שלו. זה בכלל לא משנה. אבא שלו היה יהודי, הוא יהיה גוי. כל השאלה איפה הוא גדל. אומר הרב מלובביץ' בליקוטי שיחות, מה עומד מאחורי הדבר הזה? העובר כולו, מקור 19, העובר כולו נבנה מטיפת משהו, הגבר מה נותן? דע מאין באת, ולאן אתה הולך? מאין באת? טיפה סרוחה. זה החלק של הגבר בהולדה, טיפה סרוחה. מה החלק של האמא מלבד הביצית? כל תשעה חודשים, היא מגדלת עובר. תשעה חודשים היא מגדלת אותו, מה שהיא אוכלת, הוא אוכל. מה שהיא מרגישה, הוא מרגיש. מאיפה אנחנו יודעים את זה? עד כמה אישה צריכה זהירות בתוך התשעה חודשים האלה? למרות שאנחנו יודעים שביום כיפור, אם היא מתאווה לאכול, צריך לתת לה. אבל תראו את הגמרא. אני קופץ את הגמרא במקור 23. היי, הוא ברא, הוא ברא, סליחה, אישה מעוברת, היי, הוא ברא דארחה. היא הריחה פתאום ביום הכיפורים, ריח של תבשילים. עתו לקמד רבי, באו לפני רבי, אמרו, מה נעשה עם האישה? אם היא תבוא עכשיו לאכול, יום כיפור היום, אבל יש סכנה. אם היא לא תאכל, מה עלול לקרוא? הולד עלול ליפול. אמר לו, זילו לחושו לה. תלחשו לה יום כיפור היום. בוא נראה מה זה יעשה לה. לחשו לה עד היום הכיפור היו. לחשו לה, מה קרה לאישה? יום כיפור, לא נוגעת, לא אוכלת. והלחשה, זה עבד. קרי עליה, בטרם מצרכה מבטן ידעתיך, וכולי, מה נולד ממנה? נפק מיני רבי יוחנה. האישה נשמרה? יצא לצדיק. היי, הוא ברא דארחה. סיפור נוסף. הייתה מעוברת אחרת, הריחה ריח של מאפיית אנג'ל. ביום כיפור. מה, למה אנג'ל עבדו ביום כיפור? זה אנג'ל של בגויים, אנג'ל. עתו לקמד רבי חנינה. באו לפני רבי חנינה. אמר, תלחשו לה שיום כיפור היום. לחשו לה, אבל לא נרגע.
לא עובד.
אני לא מעניין אותי, יום כיפור, לא יום כיפור. אני עכשיו רוגע לך. אחרי הרוגע לך, תזכיר לי יום כיפור. אין עכשיו. מה יצא לה? שבתאי עצר פרה. מה זה שבתאי עצר פרה? היה איזה יהודי שהתנהג לא יפה, הפקיע שערים, עשה כל מיני דברים לא טובים. מה אנחנו רואים? שמה שהאישה עושה בזמן שהעובר הזה מתפתח אצלה, זה משפיע על הולד. זוכרים את האלישה עם שיצאו הנערים האלה שבאו? עלי קרח. עלי קרח, וכמה נערים היו שם? 40 או 80? 40 ומשהו. אומר המדרש, אלישה הסתכל, אמר, כל אלה נולדו מתשמיש שהיה ביום כיפור. כך אומר המדרש. ממשיך, תסתכלו, יש לנו בשולחן ערוך, ביורד הסימן פי א', ומכל מקום לא יניקו תינוק מן הקוטית, אם אפשר בישראלית. דחלב קוטית מטמטם הלב, וכן לא תאכל המנקת, אפילו ישראלית, דברים האסורים. טוב, למה שתאכל מנקת? אומרים פה, נושא כלים על השולחן ארוך, אפילו אם היא חולה, והתירו לה לאכול דבר איסור, תשתדל לא לאכול את זה. למה? זה משפיע. החלב שיופק מהמזון הזה, יעבור אחרי זה לילד. אומר הדר קייצ'ובה, מזה מה אתה לומד? שהיא צריכה להשתדל שתהיה המניקה בעלת המידות טובות, ולא כעסנו, ולא כעסנית. את לוקחת למנקת, חפשי מישהי רגועה. למה אם את מניקה בלחץ? את מניקה במתח? את מניקה בעצבות? זה משפיע. אומר המרמה, אומר האגרה, לא הבאתי אותו פה, על השולחן ארוך, מה המקור? תגיד, זה לא עובר, זה תינוק כבר, שניזון עכשיו מהחלב אם. אז זה מדבר על שולחן ארוך. אגרה מפנה שם לירושלמי חגיגה פרק ב' הלכה א'. למה מתכוון אגרה? הוא מתכוון לאלישה בן אבויה. שם מסופר על אלישה בן אבויה, אומרת שם הגמרא, אמו כשהייתה מעוברת בו, הייתה עוברת על בתי יעקב, והריחה מאותו המין. והיה אותו הריח מפעפע בגופה, כמו הרס של נחש. שימו לב, הרס של נחש, אנחנו זוכרים את הרס הזה, נכון? הטיל בזוהמה. אומר הגר"א, זה המקור לכל הלימוד. יוצא לנו שההשפעה של האישה על הוולד בתקופת העיבור ובתקופת ההנקה, היא עוצמתית פי כמה וכמה ממי מהגבר. ולכן, מה אנחנו אומרים? שהוולד, לעניין קביעת הלאום, הולך אחרי מי? הולך אחרי האמא ולא אחרי האבא. למה? כי הלאום זה המהות. אם אתה יהודי או גוי, זה המהות. כהונה, לוויה, ישראל, איזה שבט אתה תהיה, זה כבר תפקיד. זה לא מהות. יש הבדל בין מהות לבין תפקיד. המהות האמא קובעת, כי היא הבית גידול. כיוון שפסקה זו המתן במעמד הר סיני, בא ריבונו של עולם ואומר, זהו, מעכשיו, הוולדות היהודים שיוולדו, זה רק למי שנוקטה מהזוהמה במעמד הר סיני. בוא נחזור רגע לאבות. אנחנו פתחנו בשאלה, למה האימהות זכו לכזה יחס גדול, ונשות השבטים לא זכו לכזה יחס? אבות הקדושים, אומרת הגמרא במסכת יומא, כי הם אברהם אבינו, כל התורה כולה. אנחנו קודם אמרנו שמעמד הר סיני, זה היה המקום שבו נוקטה הזוהמה. היו אבות קדושים שקיימו את כל התורה כולה, כי נעשו כליותיהם כשני רבנים. זאת אומרת, היה להם מעין מעמד הר סיני בטבעיות. אומרת הגמרא, אמר רב, כי הם אברהם אבינו את כל התורה כולה. שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. הרמב"ן מסביר שוודא איפה זה נגמר. כשאנחנו מדברים שקיים אברהם, לא כתוב על האבות שקיימו את כל התורה כולה. כתוב על אברהם שקיים. וקובלנו לנסות להסביר איך יעקב נשא שתי נשים. בתרץ הרמב"ן, בארץ ישראל קיימו את כל התורה, בחוץ לארץ לא קיימו את כל התורה. לכן, ברגע שנכנס יעקב לארץ, מי נפטרה? נפטרה רחל, והוא נשאר עם אישה אחת. האם הדבר הזה המשיך הלאה? גם למשה רבנו? המשיך גם לשבטים? זה אנחנו כבר לא רואים. והראיה, שראינו שעל פי פשט, יש מאחים שהתחתנו עם כנעניות, כמו יהודה, שעל פי המלבים, נשא כנענית, או אחות, ואמרנו דווקא על פי בנוח, ולא זה, שאני לא אומר, זה שתי גישות בפרשנים. יש פרשנים שאומרים שלאורך החינוך עבר מדור לדור, מי אברהם אבינו, עבר מדור לדור, אבל באמת בפשט, מאוד 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 קשה לומר את הדבר הזה. במקומות מסוימים אנחנו רואים איך יש התאמצות שהקדוש ברוך הוא מגלגל את המציאות להתאמץ להוציא זרע יותר קדוש. איפה ראינו את זה? אצל יהודה ויוסף. אומר החזקוני במקור 26, ואם תאמר איך הסכים הקדוש ברוך הוא שיצאו כל מלכי יהודה מפרץ שבא מתמר שערתה לזנונים, אלא יש לומר מוטב שיצא מתמר בת שם הצדיק, ואל יצאו מאשת יהודה שהייתה כנענית, שהיו מקולקלים. ועוד לא הרתה לזנונים, שהרי קודם מתן תורה היה. כל הקרובים מייבמים, אפילו החם, ואפילו אביו של מת. וכיוון שלא ייבם שלה, על יהודה לייבם. וכשניתנה תורה נתחדשה הלכה שלא לייבם, אלא אחיו מן האב. ואף על פיכם, הנה נכים נהגו לייבם בקשרים קרובים לה וכו'. אתה רואה שאצל השבטים כבר ראינו רפיון. אם הם קימו את כל התורה, אז גם שלא ייבם. אבל לא, היה משהו אחר. היו אבות והיו שבטים. כיוון שאבות קימו את כל התורה, מה אנחנו חייבים לומר? שוודאי נשותיהם גם מה? קימו את כל התורה כולה? הרי זה הבעל שלה. יוצא שהאימהות הקדושות עברו מעין טהרה, כמו עם ישראל שעמד במעמד הר סיני. לא, אבל היה את חווה שחטא והביא, ומחווה עד מעמד הר סיני, הזוהמה עברה לכל הנשים. אצל האימהות הקדושות, בגלל שהם קיימו את כל התורה כולה עם בעליהן, אנחנו רואים שזה היה מעין מעמד הר סיני, שהתנקו מהזוהמה, ולכן הקדוש ברוך הוא מאוד הקפיד, וגם האבות מאוד הקפידו, את מי הם לוקחים לאישה. כי הם רוצים עכשיו שהזרע שיצא, יהיה זרע טהור. אצל השבטים, שממילא עדיין לא התנקו, לא היה ניקיון לגמרי מהזוהמה, אז באמת פחות הקפידו על זה. גם השבטים, הם מייצגים את השבטים. זה התפקיד של השבט. בתפקיד של השבט ראינו שאין משמעות. אין משמעות לאישה. מאיזה שבט היא? כל המשמעות היא אך ורק לגבר. אבל נראה לי שאצל אמהות זה מאוד מאוד חזק. למה באמת הם חיפשו דווקא זרע קודש? גם כשהוא דווקא תלך לבית אבי, לאיפה שאני גדלתי, ואל תיקח מזה, וכמה הדרכות עושה אברהם לאליעזר, שלא בשום פנים ואופן, שלא ישיר, וכולי. אז זה נראה לי הנקודה הזו. אז עכשיו נבוא ונשאל, אתם צודקים שבאמת, לא מצאנו אצל השבטים הקפדה, מצאנו אצל יהודה ויוסף הקפדה, עם מי מתחתנים בגלל שזה עניין של משיחים. והולדות של משיחים, זה צריך טהרה יותר גדולה, ולכן יהודה צריך להיפטר מהכנענית שהוא נסע, ולשאת את תמר, וזה לא פסק לדעת אותה.
יש פסוק בדברי הימים.
מה שנשאר לנו עכשיו לברר, זה למה השבט כהונה הלוויה, או שייכות המחנה נקבעת לפי האבא. גם זה גמרא בקידושין, משנה בקידושין. כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, הוולד הולך אחר הזכר. ואיזו זו, מה זה קידושין ואין עבירה? זה כהנת לוויה וישראלית, שניסו לכהן לוי וישראל, לוי שנשא כהנת או ישראלית, בנה לוי. כהן שנשא לוויה וישראלית, בנה כהן. ישראל שנשא כהנת או לוויה, הוולד ישראל, שנאמר למשפחותם, לבית אבותם. כך אומרת המשנה בקידושין. למה? אומרת הגמרא בנזיר, אמר ריש לקיש, כדי לחנכו במצוות, אני לא משנה שעל מה מדברת הגמרא, ריש לקיש מביא, הגמרא מסיקה, ריש לקיש אומר, איש חייב לחנך בנו במצוות, ואין האישה חייבת לחנך את בנה. האם ככה נפסק, שהאישה פטורה מחינוך? הרבה לא. מצוות חינוך אין עליה. להרבה פוסקים אין מצוות חינוך לאישה. אחד מהדברים שמסבירים זה כמו ברמב״ם, נשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה, אבל קטן אביו חייב ללמדו תורה. שנאמר, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. ואין האישה חייבת ללמד את בנה, שכל החייב ללמוד, חייב ללמד. האם האישה חייבת לחנך את בנה בציצית? התשובה היא לא. למה? כי היא פטורה מציצית. על מי כן חלה מצוות חינוך לכל הדעות? על הבת. על הבת היא חייבת במצוות חינוך. אבל על הבן, לרוב הדעות, היא לא חייבת במצוות חינוך. כשהיא לא חייבת, מה השיטת החינוך הטובה ביותר? דוגמה אישית. אל תגיד, אני אחנך, אתה תלמד תורה, הילד יבין מה זה חשיבות של לימוד תורה, ילך אחריך. איך ילד ילמד לעבוד, לשורר בבית המקדש? הוא מגיע עם אבא שלו, רואה מה אבא שלו עושה. הילד הכהן מגיע עם אבא שלו הכהן, רואה מה אבא שלו עושה, ולומד. אתה לומד תוך כדי. התפקיד נקבע על פי האבא, כי האבא עסוק בלחנך את הבן לתפקיד. האמא שאין לה מצוות חינוך על התפקיד, זה יפה מאוד שהיא מתגייסת לחינוך הילד. זה יפה מאוד שהדבר חשוב לה. מצד החובה, אין לה חובה כזו. וכשאין חובה, היא לא יכולה לקבוע את התפקיד של הבן. מי יכול לקבוע את התפקיד? או התפקיד של הבת, זה לא משנה. אבל זה, אין משמעות, יש משמעות לאיזה, אין משמעות לבת, לא מאיזה שבט היא תהיה, ולא אם היא תהיה כהנת לוי וישראל. אין משמעות. מלבד בת שגדלה בבית של כהנים, היא יכולה לאכול בתרומה, כל עוד היא לא נישאה. אבל אין משמעות לדבר הזה, המשמעות היא תמיד אצל הבן. לכן זה הפרש, זה ההבדל שיש לנו, בין קביעת הלאום, שזה המהות, שזה האישה מפני הזוהמה, שהתנקתה מהזוהמה, לבין התפקיד, שזה בכלל קשור לענייני, ענייני חינוך. עכשיו אני רוצה לפתוח, אז אמרתי שאנחנו נצא פה עם משהו ל, כן, לחיים שלנו, גם מלבד להבין את הטעם המיוחד הזה, שראינו עכשיו, מה זה הזוהמה הזאת שהנחש הטיל, הטיל בחווה? מה זו הזוהמה הזו שאנחנו כל כך צריכים להיזהר ממנה? פשט הפסוקים, שימו לב. כי יודע אלוקים, כי ביום אוכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, ואיתם כאלוקים יודעי טוב ורע. ומיד, אחרי הפסוק הזה, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי טבעו לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו, ותאכל. ותיתן גם לאישה אימה, ויוכל. אומר לנו רשי, שימו לב על, כי ידע, על ה, מה הנקודה שהנחש בה שכנע את האישה. הרי הערס של הנחש זה מה שצליח להיכנס לתוך חווה, לפעפע בה ולגרום למה? לאכול מעץ הדעת טוב ורע. רשי מביא את המדרש, כי יודע, שימו לב, כל אומן שונא את בני אומנותו. מן העץ אכל, הוא ברא את העולם. ולכן מה הוא אמר לכם? אתם לא תאכלו. זה מה שאמר לכם השם. למה? כי הוא שונא אתכם. כי גם אתם נברא, הוא נברא בדיוק כמוכם. כל ההבדל ביניכם, שהוא אכל מעץ הדעת ואתם לא אכלתם. אתם רוצים להיות כמוהו? תאכלו מעץ הדעת טוב ורע. עם איזה תחושה חווה מסתובבת? שמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותה? או שונא אותה. כל אומן שונא, זה הערס. זה הערס שהנחש הטיל בחווה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי. הקדוש ברוך הוא שונא אותי. איך אנחנו יודעים שהדבר הזה מדויק? אומר החפץ חיים, במה נהנש הנחש? עונשו היה במידה כנגד מידה, שכל הבריות שונאים אותו ורוצים להורגו. למה שונאים אותו? כי מה הוא? הוא גרם לה שהיא תשנא את הקדוש ברוך הוא. נכון? זה היה הערך של הנחש. מצאת את הדבר הנפלא הזה, מצאתי בעלון שנקרא חוט של חסד, של ברסלב. אני חושב שזה מאוד מאוד מדויק מהפסוקים, ותראו מה כותב. אני לא הסתכלתי מי כותב המאמר, אולי זה הרב ארוש, אני לא יודע. אז תראו מה הוא כותב. במילים אחרות, הנחש הכניס בחווה את ההרגשה שהשם שונא אותה. וממנה זה עבר לאדם הראשון ולכולנו. זאת זוהמת הנחש. זה הלכלוך הגדול של כל אדם. הזוהמה היא הרגשה הרסנית שאדם מרגיש שהשם לא אוהב אותו. שונא אותו. וזה שורש כל העבירות. ואם רוצים להתחיל לצעוד במסלול של תיקון האדם ותיקון העולם, חייבים להחדיר לליבנו את הידיעה האמיתית שהשם אוהב אותנו. כי כאשר חסרה האמונה שהשם אוהב אותנו, למעשה אין אמונה. להאמין בהשם ולחשוב שהוא כביכול שוטר ופקח, שרק בוחן ומחפש להכשיל אותנו, אני אוסיף על הדברים, שרק מחפש אותנו בסיבוב להניש אותנו, זו לא אמונה. רק זו אמונה, להאמין שהשם אוהב אותנו כאב את בנו. הוא אוהב אותנו אהבה אינסופית, כמו שאנחנו ורק רוצה בהצלחתנו. בשיעורים האחרונים אני דיברתי על זה קצת בהרחבה, על הנקודה הזו, שהרבה אנשים מסתובבים בעולם בתחושה לא שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם. הם צריכים למלא את התפקיד, הוא רק מחפש אותנו. עם כל מה שעובר על אדם, כל האתגרים, כל ההתמודדויות, החייבים לדעת הנקודה הזאת, שאתה בן אהוב למקום, ואם הקדוש ברוך הוא נאלץ לגרום לחצר, כנראה שזה היה מוצא אחרון, ולא הייתה אפשרות אחרת. כאשר ייסר איש את בנו, כן השם אלוקיך מייסרקה. כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדקו בייסורים. לא כי הוא נהנה מזה. בדיוק כמו ילד, כמו לא עלינו, שמישהו נכנס לניתוח, וצריך לחתוך לו בבשר החי כדי, אף אחד לא מעלה בדעתו עכשיו לתת סתירה לדוקטור, או למנתח, כשהוא פתאום רואה את ה... אם הוא לא נרדם עדיין, הוא לא הביא לו עכשיו, מה אתה עושה לי? אף אחד לא מעלה בדעתו. כי מה הוא יודע? הוא יודע שאם זה הגיע למצב שצריך עכשיו לחתוך בבשר החי, זה מוצא אחרון. והרופא רוצה בטובתו. כך צריך להיות היחס לבורא. וכל אדם שמסתובב עם תחושה אחרת, שלקחו לי, דפקו אותי, אני מקופח, מתעללים בי, גם אם זה לא נאמר בפה, אבל אם זאת התחושה, זה בעיה באמונה. זה זוהמת הנחש, שעדיין אחרי חטא העגל, מפעפעת לא באותה מידה, אבל מפעפעת בנו. ואנשים יותר נקיות מזה. האישה יותר נקייה מהדבר הזה. זה היסוד של כל עבודת השם. מה קרה במתן תורה? למה פסקה זו המתן במתן תורה? כי במתן תורה מה ראינו? רק אנחנו, שאנחנו עם הנבחר, מה? הקדוש ברוך הוא למי נותן את התורה? רק לעם שהוא אוהב אותו. אומר הספרי, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. רבי אומר, למה נאמר? לפי שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. איני יודע כיצד אוהבים את המקום. איך אוהבים את המקום? אמרת לי לאהוב, איך אני אוהב? תלמוד לומר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, על לבביך, תן הדברים האלה על לבך, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר, והיה העולם, הוא מדבק בדרכיו. כשאתה בא והיו הדברים האלה על לבביך, התורה ניתנה לנו, ניתנו לנו המצוות. המצוות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה עליהם תורה ומצוות. מה זה לזכות? לתת לנו פרסים? לזכות זה מלשון לזכך, לתאר. איך אנחנו מתארים? כשאתה רואה שכשאתה מרגיש כל כך אהוב על המקום, אתה מרגיש בן אהוב, זה המפתח לעבוד את השם בשמחה ולהידבק בתורה ובמצוות. ואת המתנה הזו קיבלנו במעמד הר סיני. מה מיוחד בגרים? למה הקדוש ברוך הוא עשה שמשיח צדקנו יבוא דווקא מהירות, שדם הוא אבי זורם בה? אז קודם כל ראינו שהגמרא אומרת, והגרים מה יהיה איתם? מזלה יאהבו במעמד הר סיני. אבל יש משהו בגרים, אומר הפרקי דרבי אליעזר, למה הגרים דומים בפני ישראל? לרועה, שהיה רועה את עדרו, וברח שא אחד מן האפר, פתאום הגיע השא אחד, ונכנס לתוך הצאן. הגיע לתוך הצאן שלו. והיה חביב עליו יותר מדי. למה? שאילו לקחו בדמים, אם הוא היה קונה את השא הזה, שאילו לקחן בדמים, וזה שלא בדמים, אלא מאליו בא, ונכנס בתוך הצאן. כך ישראל, כמה אותות ונפלאות עשה להם הקדוש ברוך הוא, כמה קולות ולפידים וברקים, הראה אותן בהר סיני. עד שקיבלו את התורה. אבל הגר לא ראה מאומה, אלא מאליו בא ונדבק בישראל. יש פה איזו אהבה עצומה. רות, באיזה מצב היא נמצאת? עם מי את הולכת? את יודעת איך נועמי תתקבל עכשיו בעם ישראל? האישה שעזבה עם משפחתה במצב הכי קשה, שעם ישראל היה ברעב. הבנים שלה התחתנו עם גויות. הכי עשירים, כתוב המדרש אומר שהיו יכולים לפרנס את עם ישראל במשך 10 שנים, במצבים הקשים האלה. אבל לא רצו. מה תרוויחי מזה שתיכנסי? מה היא אומרת להם, נעמי? אני כבר לא יכול להיות בהיריון כדי לתת לכם עוד בעלים. אף אחד לא יתחתן איתכם כשאתם תגיעו לארץ ישראל. אבל רות באה ואומר, נעמי השתכנע, אורפה השתכנע, הפנתה עורף והלכה. רות אומרת, זה לא מעניין אותי. אני רוצה להידבק באלוקייך, אלוקיי. אני רוצה להיות דבוקה בו. האהבה הגדולה הזו זיכתה את רות להיות אמא של מלכות. כל הזרע הזה יוצא ממנה. כל משיח בן דוד מגיע ממנה. מתוך האהבה הגדולה, בלי שום חשבונות מה עבר עליי בחיים, אלא להבין שרק הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, זה להתנקות מזוהמותו של אותו נחש. שיהיה לכולנו שבת שלום וחג שמח.